יפה. אף על פי כן, אנחנו נחזור מההתחלה. ייחוד הרוחני והגופני בקודש. בדעות היונקות מן החול. זאת אומרת, יש בעולם שתי יניקות, יש יניקה מן הקודש, יש יניקה מן החול. ממילא יש גם דעות היונקות מן הקודש, ויש דעות היונקות מן החול. יש הבדל בין הבדל אופיי של אופי בין הדעות האלה לדעות האלה. אחד הדברים המאפיינים זה הפירוד לעומת האחדות, ההרמוניה. בואו נראה. מה זה? האם יש דעות שיונקות מן התומעה? כן, יש. בדעות היונקות מן החול, כשהן מתרוממות אל התוכן הרוחני, משל, פילוסופיה, מיסטיקה וכדומה, הרי הן עוזבות את התוכנים המעשיים והממשיים לגמרי. כלומר, עוסקים בהפשטה. מפני שאין כוחן יפה לכלול הכל באגודה אחת. כלומר, קשה בבת אחת לעסוק בתיאוריה ובמעשים. עוסקים או בזה או בזה. באשר הן עצמן הולכות ממקור שכבר הופרד. אני חושב שלמדנו את כל העמוד הראשון הזה. טוב, נכון. מה? המחשבים. בסדר, לא נורא, לא נורא, אפשר להמשיך בכל זאת. זאת אומרת, החול ביסודו, כן, אם אנחנו מחפשים מהו המקור של החול, הוא בא מהפרדה ממקור הקודש. משיגים שהוצאו מחוץ למערכת החיים המלאים, הכוללים כל עולמים, נקודה. ובאותן שניונקות ממקור הקודש, כל מה שיותר מתעלות, הכל מתעלה עמן, והגביות וכל כוחותיהן, מכשירן וצביונן, מתעלה ומתקדש על ידיהן, והעולמים בכל ממשיותם אינם מתעדנים על ידם. השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. כלומר, ככל שאתה יותר יונק מן הקודש, אתה יותר כולל, כשאתה יונק מן החול, אתה מפריד את החומר מן הרוח. כן, דברים פשוטים. כן, בבקשה. למה? הרי גם בגלות יש התעסקות בקודש, פנימה, ויש התעסקות בקודש השטחי. כשיש הקודש השטחי, אתה רואה ניגוד בין חיי העולם הזה לחיי העולם הבא, בין החומר לרוח. כשאתה מעמיק בשורשי הדברים, אתה מאחד גם בגלות. למשל, רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא יוצא מן המערה, אז הוא בהתחלה כועס על עובדי האדמה. למרות שהוא היה אחרי 12 שנה של לימודי קבלה. כן? הוא עסק בסתרי תורה. כדי שהוא לא עסק מספיק. הרי היה, הוא חוזר לעוד שנה, ואז מה שרבי אלעזר שורף, הוא מרפא. כלומר, יש הבדל בין עומק לבין עומק עומקים. בעומק הוא חש עדיין את הסתירה, בעומק העומקים את האחדות. ותלוי באיזה קודש. זה מה שהוא אומר, ככל שאתה יונק יותר ממקור הקודש. לא דעות היונקות מן הקודש, אלא יונקות ממקור הקודש. יש הבחנה. למשל, והבדילה לכם הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. מה יש בקודש שאין בקודש הקודשים או להפך? בקודש הקודשים יש אחדות גמורה בין הרומנטיקה לבין השכל. קרובים זה אהבה, נכון? הם מחובקים זה בזה, מלאי אהבה. ויש גם שם בתוך הארגז הזה, יש כל התורה כולה. אם כן, זה תכונתו של קודש הקודשים. בקודש זה כבר נפרד. למרות שהקודש זה קודש. יש הבדל בין קודש למקור הקודש. עד כאן ברור? טוב. לכן כל השירים, קודש, ושיר השירים שעוסק באהבה, שהיא כל כולה חול, הוא קודש קודשים. וכל מה שהחוט הנמשך ממרומי הקודש הוא מכוון יותר לעומת יושרו, הולך הוא סיגובו ומאגד את כל התוכנים המעשיים בחיים. מה זה החוט הנמשך? מושג, כפי שאמרנו בשיעור שעבר, שלקוח מספר אדיר במרום של רמח"ל. פיתוח של מושג שמקורו בתורת הארי, שיש בתוך חלל ההוויה חוט הקודש. מה זה החוט? זה כמו, היום קוראים לזה סיב אופטי, כן? יש אפשרות להגיע למקומות מאוד רחוקים בתוך גוף האדם, על ידי שאתה מחדיר לשם איזשהו סיב, שאפילו מצלם את מה שקורה בפנים, נכון? טכניקות כאלה. אז משהו מעין זה, יש חדירה לתוך החלל של ההוויה, של חוט הקודש. זה אחד הביטויים של מה שהארי מכנה בשם הקו. בתוך הקו יש חוט. וחוט הקודש הוא לפעמים מכוון ישר, ולפעמים הוא עקום. לפעמים היושר, הקודש מופיע בתור יושר, לפעמים הקודש מופיע בצורה מעוגלת. כשהוא ישר, הוא מכוון, לפי השיטה של הרב, לעיקר כוונת הבורא בעולמו. זה נקרא יושר. לעומת זה, יש כוונות משניות, היקפיות, שזה מה שנקרא הקווים העגולים. עיגולים ויושר בקבלה. בסדר? אז הרב אומר, כל מה שהחוט הנמשך ממרומי הקודש הוא מכוון יותר לעומת יושרו. בואו ניקח לכם דוגמה, לא מתורת הקבלה, אלא מתורת המוסר. יש, הרמב״ם כותב לנו בספר שמונה פרקים, שכדי להגיע לתקנת המידות, צריך בכל מידה ומידה להגיע לקו האמצע, נכון? הקצוות הם רעים, האמצע זה הטוב. אז נגיד שאני הצלחתי לתקן את עצמי במידה א', ב' וג', אבל מידה ד' ה' ו' עוד לא לגמרי מתוקן. אז איך נצייר את זה? נוכל לצייר את זה כזרימה שמנסה להיות ישרה, אבל יש מקומות שהיא קצת מתעכמת. ככל שאני יותר מתוקן בכל המידות שלי, אני עומד יותר מול קו היושר, קו האינסוף. ואז אני אקלוט בצורה יותר נכונה את כוונת הבורא בעולמו. בסדר? אז זה מה שהרב כאן מדבר, גם מצד הבורא, גם מצד האדם, כל מה שהחוט הנמשך ממרומי הקודש, הוא מכוון יותר לעומת יושרו, אז יש לו גם יכולת להעלות את הכל. זה כבר החידוש. מה שאמרתי, תיקון המידות. הולך הוא סיגובו, מה? מצד מה שהוא משפיע, הוא מזרים, אפשר לומר. יש זמנים של הערת היושר, יש זמנים של הסתרה של ההערה הזאת. למשל, לפי הרב, בזמן הגאולה, היושר מתגלה יותר. כיוון שהוא מתגלה יותר, הוא יותר תובע מאיתנו את העבודה הזאת. קשור לשאלת הישר והכובש. נכון? אותו עיקרון. אז אומר הרב, כל מה שהחוט הנמשך ממרומי הקודש הוא מכוון יותר לעומת יושרו, הולך הוא סיגובו, הוא מאגד את כל התוכנים המעשיים בחיים, את כל הבריאות בפועל, את כל העולמים בציור, את כל התקוות ומסעות הנפשות, הכלליות והפרטיות, ומחברם יחד לטיפוס כללי שלא ייפול צרור ארץ. כלומר, מה עושה החוט? החוט הוא מארגן. הוא מארגן. זה קצת דומה, אתם יודעים, בתיאטרון בובות. יש כמה חוטים שמושכים את הבובה. יש חוט שמושך את הידיים, את היד הימנית, היד השמאלית, את הרגליים, את האף, את הפה, נכון? יש כל מיני חוטים כאלה. אם יודעים לעבוד כמו שצריך, אז יש צורה יפה לבובה. היא יכולה לפעול כראוי. אם הבן אדם שמחזיק את זה לא יודע להשתמש בחוטים, זה יצא קריקטורה, נכון? אז אומר הרב, כשחוט, החוט הנמשך ממרומי הקודש הוא ישר, אז הוא מכוון את כל השאיפות שיש בעולם, כל התכנים שיש בעולם, הופך אותם לצורה אחת נאה. איך היא נראית הצורה הזאת? מראה אדם. זה מה שהנביאים רואים, נכון? הנביאים, למשל יחזקאל הנביא, הוא ראה את המרכבה, נכון? איך כתוב? ראה את המרכבה, נכון? איך היית נראית המרכבה? אריה, שור, נשר, אדם, כל מיני כאלה. על גבי כל זה, מה הוא רואה? כיסא. ומה הוא רואה על גבי הכיסא? מראה דמות אדם. הוא מראה כבוד השם. זאת אומרת, כשהכל מתארגן, אז יש איזה מבנה של עולם הערכים, של הספירות, מה שאתם רוצים, זה נראה כמו דמות אדם. בסדר? זה מה שאומר כאן הרב. הוא מחברם יחד לטיפוס כללי, שלא ייפול צרור ארץ. כן. נכון. זה לא מה שאמרתי. החוט הנמשך מן הקודש, במהלך ההיסטוריה לפעמים הוא יותר ישר, ולפעמים יותר עגול. מה הבעיה? זה תלוי בכל הגורמים האפשריים. זה גם תלוי בקדוש ברוך הוא, וגם תלוי בנו. בסדר? הקדוש ברוך הוא יש לו גם חשבונות שלו, כן? שהם לא תלויים בנו בדווקא. איך להביא את אור הקודש לעולם? כן. למשל, בזמן הגאולה החוט הוא יותר ישר. ולכן אנחנו נטבעים יותר להנהגת היושר. כלומר, להנהגה שכוללת. שכוללת את החלקים השונים. לעומת, למשל, זמן הגלות, שהחוט הוא לא כל כך ישר, ולכן אנחנו גם לא קולטים את הקודש בכל מרחבי החיים. לפעמים הקודש נמצא רק בתחום מסוים ולא בכל. זה כבר פרט. ביקשת דוגמה, לא ביקשת עכשיו להיכנס לכל הסוגיה. בסדר? אנחנו כבר מלומדים ב... טוב, בסדר. ונשארים עומדים, אהלן, ונשארים עומדים מחוץ לגופה קדישה הכללי, הנראה כמראה אדם, הנה, מאיפה הביטוי הזה? מספר יחזקאל. רק אותם, הרב קוק כאן מסביר לכם את המרכבה, זה לא רע. רק אותם הצללים הקהים, חלושי החיים והמציאות, שלא יעצרו כוח בפנימיותם להיכלל בחטיביות המיוחדה ומאוחדה. כלומר, מחוץ למראה אדם יש הקליפות. יחזקאל ראה גם את הקליפות. אתם יודעים שהוא ראה אותם. והנה רוח גדולה באה מן הצפון. רוח גדולה באה מן הצפון. יש שם אש גדולה, לא, אש מתלקחת ורוח שערה, משהו כזה, ונוגה לא סביב. יש שם ארבע ביטויים. כל ארבע הביטויים האלה זה ביטוי של הקליפה. אחרי שהוא רואה את זה, הוא רואה את מראה כבוד השם. אז יש דברים שעומדים מחוץ לקדושה הגלויה. זה הפירוד. כן, בבקשה. כן, אבל הם עוד לא נכללים. בינתיים, הנה זה מה שהוא אומר. בסוף הם יתעלו גם כן, אל תדאג, הכל יתעלה. אבל הוא מדבר פה באופן הדרגתי. רק אותם הצללים הכלים, חלושי החיים והמציאות שלא יעצרו כוח בפנימיותם להיכלל בחטיביות המיוחדה והמאוחדה, והם מראים בהיפרדם ביותר התפרדו כל פועלי אבן. את החטיביות העליונה של האחדות הרעננה, המחיה כל ומתעלה בכל, ומרוממת ומעלה את כל בחיים התולדתיים, החברותיים, האימוניים והמחשביים. תולדתיים זה היסטוריה, חברותיים זה כלכלה, אמוניים זה הדתות, מחשביים זה הפילוסופיה והמדע. בסדר? כלומר, זה הסגנון של הרב. הוא מסביר שיש דווקא הפירוד של הצדדים החיצוניים, הוא מצחצח עוד יותר את האור של האחדות, המתגלה בכל המישורים האפשריים. היסטוריה, דתות, כלכלה ומדע. בסדר? איך זה קורה? אתה רוצה לארבעת הדוגמאות? העיקרון הוא מה שנקרא עיקרון דיאלקטי. זאת אומרת שיש בעולם כל מיני כוחות מנוגדים זה לזה. הם נלחמים זה בזה. אבל בסוף הם גם מתאחדים. כן? תן לך דוגמה פשוטה. גברים ונשים. כן? אז בילדות, הבנים אומרים, הבנות טיפשות. נכון? הבנות או הבנים טיפשים. בסוף הם מתחתנים. נכון? זאת אומרת, יש הבדלה, אבל בסוף הם עושים את החיבור. אז כך לגבי כל ההיסטוריה כולה. ההיסטוריה בנויה ממה שנקרא דיאלקטיקה. מה זה דיאלקטיקה? יש בתרבות האנושית כל מיני רעיונות שמופיעים. והרעיונות האלה אפשר לקרוא להם תזה. והם מזמינים כהתנגדות אנטיתזה. ובסוף נעשה את סינתזה. זאת אומרת, זו מגמה של אחדות שיש בבריאה. בסדר? למשל, אגב, רואים את זה היום בצורה מאוד בולטת. אנחנו רואים שהרבה מאוד תרבויות צמחו בלי קשר אחת עם השנייה. אבל במהלך ההיסטוריה, בסופו של דבר, התרבויות האלה נפגשו. והיום נעשה ניסיון של תרבות עולמית. לא יודע אם הוא יצליח, אבל יש ניסיון כזה. בסדר? ואותו דבר לגבי החברותיים. המושג החברותי, בזמנו של הרב זה היה מאוד משמעותי. בזמנו של הרב היו התנועות הסוציאליסטיות הגדולות, שטענו שיש בידם המפתח לתקן את העולם כולו. הנושא החברתי היה, הייתי אומר, עומד במרכז ההתעסקות האידיאולוגית של בני אדם באותם הימים. אז הרב קורא לזה, לסוציאליזם הוא קורא חברותיות. זה השפה שלו. וגם אומר שגם שם צריכה לצאת איזושהי מגמה של אחדות.
אפשר לשאול את זה גם נלמד הזמן והמקום?
הזמן והמקום, תסביר מה אתה מתכוון. בסדר, אפשר, כן, כל הניגודים, אפשר מה שאתה רוצה. טוב, מופרדים הם, גם לגבי הנושא האמוני, כן, האמוניים, הדתות. הדתות מנוגדות זו לזו, ידוע. אומר רבי יהודה הלוי, אבל הן עתידות להתאחד זו עם זו. איך הוא כותב? מאמר רביעי. אנשים לא לומדים את זה, לומדים מאמר ראשון, שני, קצת שלישי. שוכחים מה הוא כותב, שעיקר החידושים הגדולים של רבי יהודה הלוי זה במאמר רביעי. ושם הוא מסביר שהעץ של האמונות נפרד לכמה עצים, אבל העצים האלה עתידים להתאחד מחדש. זה גמרא מפורשת, שהרואה עבודה זרה מברך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו, יהי רצון לפניך שתשיב לב עובדיהם לעובדיך. יש דרך העבודה זרה, הם ידעו גם. כן, מה אתה אומר?
מה שהוא כותב על ההיסטוריה והסוציולוגיה וכל זה, זה משהו שהוא קורה מאליו או משהו שהתפקיד שלנו כ...
זה גם וגם, יש גם וגם. יש תהליכים שקורים על ידך, ויש תהליכים שקורים בכל מקרה. זה נקרא אור פנימי ואור מקיף. יש דברים ש... תראה, אתה יכול לא לעשות שום דבר. לשבת בבית... הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה, יהיה בסדר. אבל מה? עד שיהיה בסדר, יהיה הרבה סבל. לכן עדיף לא לעמוד בצד, אלא לעשות. זה מה שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא לוקח ספר תורה בחיקו, ואומר מי שעסק בה יבוא ויקבל שכרו. שנאמר, מה פעל אל? מי שפעל עם אל יבוא ויקבל שכרו. אז עדיף לעשות מאשר להמתין בצד. מופרדים, אז עד כאן ראינו פעם שעברה. עכשיו אנחנו ממשיכים בדהרה לעבר עמוד שין כף א'. זה לא מסובך למצוא את שין כף א', כיוון שזה העמוד הבא. מופרדים על כן משלמות הציוויון אותם הרעיונות הנלחצים מתוך רוחניותם החולנית לטשטש את הממשיות, ממשיות המאוששות, את הניות, את הניות המציאות בכל ערכיה, בניין האומה הישראלית ותקוותיה, השלמת העולם, מעמדת החיים בכל ערכיהם על בסיסם, עד כדי העומק, עומק האמת של שיבת ישראל לארצו, תיקון העולם בתחיית המתים והעברת רוח התאומה מן הארץ, גדולת היש כולו מעשה ידי יוצר כל, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. הבנתם? מה זה מה? רוחניות חולנית זה ההפך של רוחניות בריאה.
כל מה שלא תומך בזה רוחניות חולנית?
יפה. הרב אומר, יש איזה ביטוי כזה בגמרא, שלעתיד לבוא צריכים להיזהר אלה שיטילו את תליתם בין אריה ולביאה בשעה שנזקקים זה לזה. כן? זה לא הזמן להתערב שם. נכון? אז אותו דבר, כששכינה חוזרת לציון, אז מי שמתנגד הוא בחוץ. או נגיד את זה אחרת. יש מגמות שהן כל כך מכוונות לעיקר המציאות, שמי שעומד נגד זה, הוא חי בחולניות, ברוחניות חולה. מובן מה שאני אומר? כן, אני אסביר אולי יותר. למשל, תן דוגמה פשוטה, קטנה. הספר הלבן. בוז לספר הלבן. למה? כי הוא לא מוסרי. בסדר, הוא לא מוסרי, אבל למה הוא לא מוסרי? הוא לא מוסרי בגלל שהוא מונה, בגלל שהוא הפרה של התחייבות של בריטניה. זה הכל. לא, הוא לא מוסרי בגלל שהוא מונע ממסכנים לשוב לארצם. נו, זה הכל? לא, הרבה יותר מזה. כי הוא מעכב את הופעת האור העליון במציאות. כי על ידי שהספר הלבן, שכינה לא יכולה לחזור לציון. זה חמור מאוד. מה זה הכל? לא. כי על ידי שיבת השכינה לציון, אנחנו מתחברים אל המגמות הכוללות המגיעות עד תחיית המתים אפילו. אז אתה לזה מתנגד? כן? אז ייפרדו כל פועל להוות. לא, השיקולים הפרקטיים של הבריטים באו מהשקפת עולם עקומה. שהם לא הבינו שהם צריכים, שהדבר הטוב ביותר, הברכה הגדולה ביותר לבריטניה, זה לסייע בשיבת ציון. אגב, זה מה שאמר בלפור בעצמו. כן. מופרדים על כן, בואו נקרא את זה עכשיו שוב. מופרדים על כן משלמות הציוויון, כן, כלומר ראינו שיש מראה אדם ויש הקליפות העומדות מבחוץ. רעיונות מאוגדים על ידי חוט הקודש ורעיונות דחויים, פירודיים, שהם מחוץ לקודש. נכון? אז אומר הרב, הוא מכניס לתוך המשבצות את הרעיונות. הוא אומר, מופרדים על כן משלמות הציוויון, אותם הרעיונות הנלחצים מתוך רוחניותם החולנית, כלומר שיש להם לחץ מתוך רוחניות חולנית, לטשטש את הממשויות המאוששות, את הניות המציאות בכל ערכיה, שזה מה? בניין האומה הישראלית ותקוותיה. השלמת, היה פעם ראש ממשלה שאמר שלא אכפת לו להגיע לגוש עציון, לכפר עציון עם דרכון. ככה הוא אמר, לא אכפת לי להגיע עם דרכון לכפר עציון. הרב צבי יהודה אמר, מי שלא אכפת לו מארץ ישראל, לארץ ישראל לא אכפת ממנו. ככה הוא אמר, זה מעניין. ואז הוא הביא משל, משל משודכת, שהציעו לה בחור, אבל היא יודעת שהוא לא טוב. מצד שני, היא לא רוצה לפגוע בו, אז היא מסכימה להיפגש איתו. אבל היא פוגשת אותו כשהיא לבושה בבגדים לא יפים, במקום המלוכלך ביותר בבית, בלב המטבח, עם כל הכלים המלוכלכים, והופעתה לא משהו. ואז הוא אומר שהוא לא מעוניין, והוא משוכנע שהוא ניצל ממנה. כשמצד האמת, היא ניצלה ממנו. כן? אז זה גם בערך הרעיונות, כן? הרעיונות המתנגדים. לבניין האומה הישראלית ותקוותיה, השלמת העולם. כן? כלומר, הרב מבין שזה לא רק תיקון לאומי, יש אומה שעשו לה עוול, שלקחו לה את ארצה, מחזירים לה את ארצה. אלא מה? זה השלמת העולם, העמדת החיים בכל ערכיהם על בסיסם. עד כדי עומק האמת של שיבת ישראל לארצו, תיקון העולם בתחיית המתים. כן? כלומר, זה מגיע רחוק מאוד, הרי תחיית המתים זה הרבה רחוק, הרבה יותר מ... ימות המשיח ודורים כאלה. כן, מה אתה אומר? שיהיה בתחילת המתים, לא יודע. אני, תראה, אני... לא, יש כמה מדרגות של תיקון העולם. יש השלמת העולם ויש תיקון העולם. זה מה שהוא אומר לך גם פה. השלמת העולם זה העולם מבחינת עולם הזה. כן? זה מה שנקרא ימות המשיח. אבל יש תיקון העולם באופן קוסמי. כן, כי הרי העולם זקוק להשלמה. עולם שבו יש מלחמות, שבו יש רעב ושנאה ובערות, ואין בו יראת שמיים, ואין בו דעת אלוהים. איזה מין עולם זה? זה זבל של עולם. כן? זה עוד לא היסטוריה בכלל, זה כלומר זה פרה-היסטוריה. כך שאפשר לומר שעד ימות המשיח אנחנו בפרה-היסטוריה. סוף סוף ימות המשיח, יש לנו סוף סוף היסטוריה נורמלית. אפשר להתחיל את ההיסטוריה. זה השלמת העולם. אחר כך יש לך תיקון העולם. תיקון העולם זה כבר העלאתו של העולם ממדרגתו הנמוכה. למדרגה עליונה. בסדר? אז מה שקרה, תיקון העולם בתחיית המתים, והעברת רוח הטומאה מן הארץ. זה שיש מוות בעולם, זה לא בסדר. צריך לבטל גם את המוות. גדולת היש כולו, מעשה ידי יוצר כל, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. כן. מי זה הבסיס? לא יודע. לא יודע. טוב. והם, הם. כלומר, אותם הדעות הרעות שהרב כאן תוקף. תולדותיהם של אותם הרוחות המפחידות ומסערות את הרוח המיושב שאין להם גוף, ויסוד הכללה גופנית בעצם מהותיותם, לא מפני עילויים, אלא מפני חסרון השלמתם. טוב, פה הרב רומז. מספר בשפה. יש פרקים בספר הזה שהם עם קוד. זה אחד מהם. זה קוד. כן, הוא מתכוון כאן להסבר שנותן הזוהר להופעתם של המזיקים. יש הרי בעולם מזיקים, שדים כאלה. אתם יודעים איך הם נראים? יש להם כלשון כזה וקרניים וזנב קטן והם מקפצים, נכון? יש להם כנפיים מרוטות. לא ראיתם אף פעם? גם אני לא ראיתי, אבל הם חמודים כאלה, מסתובבים, כן. אז מאיפה הם באים? הזוהר אומר, זה לקראת סוף היום השישי של מעשה בראשית. מה? המשנה אומרת שבין השמשות נבראו המזיקים. ויש אומרים איפה המזיקים. בסדר? אבל הזוהר הוא מרחיב. לכן הבאתי את הזוהר, לא את המשנה. הזוהר אומר אותה, זה היה נשמות גדולות, ואם הם היו מספיקות להתלבש בגוף, אז הם היו מחריבים את העולם. באיזה מובן היו מחריבים את העולם? היו מגבירים את האחיזה של העולם בגופניות, באופן כבד כל כך, שאי אפשר היה יותר לפנות כלפי מעלה. לכן, הקדוש ברוך הוא, ככה כתוב, כדי שזה לא יקרה, הכניס את השבת מיד. לא הספיקו. לבנות לעצמם גוף, אז הם יישארו נשמות מתוסכלות כאלה. נשמות מתוסכלות, הם מסתובבים מסביב לחיים, מנסים להיאחז במשהו. עכשיו, אומר הרב, המגמה הזאת של חיים מתוסכלים בראשית ההוויה, זה המקור לכל הדעות העקומות שיש בעולם. יש הרבה דעות עקומות בעולם. כן? אז זה בא משם. כן? הגמרא אומרת על המזיקים שהם ככיסלה לעוגיה. כלומר, הם כמו עיגול מסביב לגפן. כלומר, אז הרב בעיניי מסביר בגלל שזה עגול. כן? הגפן זה ישר, אבל המזיקים זה עגול, זה מסביב. כן, מה אתה אומר? לא, לאו דווקא, זה יכול להיות אנשים עם עוצמה אדירה דווקא, עוצמה גדולה של רשע, גם זה יש. כן? עוצמה הרסנית, אנרכיסטים למשל. כן? אז הוא אומר, והם, הם, תולדותיהם של אותם הרוחות המפחידות ומסערות את הרוח המיושב, שאין להם גוף. כי מה זה אין להם? הם רצו שיהיה, אבל אין להם. ויסוד הכללה גופנית בעצם מהותיותם. לא מפני עילויים. יש כאלה שאין להם גוף בגלל שהם נעלים. יש אנשים מלאכיים. כן? אין לו גוף כי הוא מאוד מאוד רוחני כזה. אבל להם אין גוף לא מפני עילויים, אלא מפני חסרון השלמתם. פשוט לא הספיקו להשתלם. לא, הוא מדבר על השדים.
לא, אבל הוא אומר שהנפשות זה בין
היתר ביגוי שתוצאה מזה. לא. והעקה הפנימית של חסרונן היסודי היא המהרה הדבקה בהם. שתכונת ההזק והחבלנות היא קשורה בצביונם. הם מזיקי עלמה. זה הביטוי שבו משתמש הזוהר. דבר על המזיקים. אגב, גם במסכת אבות כתוב, ויש שומרים אף המזיקים. נכון? ויש שומרים אף המזיקים. מסביר המהר"ל מפראג, אף המזיקים. המזיקים זה מה שנספח, אף. לא זו, אף זו. ביחד. אף המזיקים. ושכלולם של ישראל בבניין בית המקדש, האומנם יושב אלוהים את האדם על הארץ? מי אמר את המשפט הזה? שלמה. שכלל את צביון הדעה המתנסית למעלה מן ההיגיון המצומצם, ובשיר של פגעים נתקדש, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צהריים, והכל סייעו בבניין בית המקדש, נויו של עולם ושכלולו. מה הוא אומר? שלמה, הוא רצה לגמור עם כל הניגודיות הזאת, בין הקודש לבין המזיקים. וזה מה שהוא עשה בבניין בית המקדש. כתוב, הכל סייעו. מי סייע בבניין בית המקדש? אז חז"ל אומרים גם השדים. כן, כלומר, הזמינו פועלים מהלבנון, מהכנענים, חירם מלך צור, וגם כמה שדים ככה באו. היה צוות מיוחד, צוות שדים, שעוסק בבניין בית המקדש. זה גם, יש משהו דומה על הטבע של נוח, כן? שנכנסו גם המזיקים לטבע. היה צריך אותם. אז הטבע זה גם כן ניסיון של בניין של עולם אחד, מאוחד, אבל זה מצומצם מדי. בימי שלמה זה ההצלחה של ההיסטוריה. לוקחים את כל הכוחות של כל העולם, מחברים. אז אומר, ושכלולם של ישראל בבניין בית המקדש, האומנם יושב אלוהים את האדם על הארץ, שכלל את צביון הדעה המתנסית למעלה מן ההיגיון המצומצם, ובשיר של פגעים נתקדש. מה זה שיר של פגעים? מה? זה יושב בסתר עליון. תהילים, פרק, צדיק א'. פרק צדיק א' בתהילים נקרא שיר של פגעים. מה כתוב בשיר של פגעים? לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צהריים. זה כל עולם השדים, כל התפיסות האלה, הן מסתלקות מן העולם. והכל סייעו בבניין בית המקדש, נויו של העולם ושכלולו. מאיפה הביטוי נויו של עולם? איפה בחז"ל? בבא בתרא, נכון? פרק ראשון, על בבא בן בוטה, שאמר להורדוס שכיוון שהוא סימא נויו של עולם, ילך ויעסוק בנויו של עולם, עינו של עולם. אותן הדעות עצמן, כשהן, שכשהן הולכות לצד הרוחני שבציור מתוך צמצום החול שלהן, אינן יכולות לאחד את כל היש בחוברת. והתוכנים המעשיים והיסודות הגופניים משתלפים מהן. כמו כן, כשהן יורדות אלי אפר, מתקשרות בסדרים המעשיים עצמם. המעשיים ובהערכת הגופניות. מיד נשמתים מהם כל תוכני הרוח, והשיקוע האפרים מתגבר עליה כדי שנאה והכחדה של כל קדוש ונשגב. ושני ההפכים מתגלים בעומק צורתם, ושניהם להפסד וחבלה, להפרדתה של שלמות החיבור הכללי של שמיים וארץ, של כל עוז וכל אדר. תרגום. למה מתכוון הרב? הרב מדבר על תופעה שמצויה בעולם הרוח, במיוחד האירופאי. שאתה צריך לבחור או רוח או חומר. צריך לבחור. למשל, אחד הדברים הבולטים ביותר זה המאבק בין הנצרות לבין המרקסיזם. הנצרות אמרה שתפקיד האדם להתרכז בהצלת נשמתו. מן האבדון, מן הגיהינם. ואתה צריך להאמין בכך וכך דברים שאם לא כן חלקך בתופת. מה עם העולם הזה? אתה רוצה, תתעסק, אבל זה לא העיקר. אין שנאה מוחלטת כלפי העולם הזה, אבל זה באמת חבל לבזבז זמן על זה. העיקר זה תקנת הרוח. בא קרל מרקס, אומר, הדת היא אופיום להמונים. היא באה לומר לאדם, במקום להתעסק בדברים החשובים, לך תתעסק בדמיונות. וזה מאפשר, והדת היא בעצם מזימה של הקפיטליסטים, שמשתמשים בשלטון שהדת נותנת להם, כדי לעשוק יותר טוב את מעמד העמלים. בסדר? זו השיטה המפורסמת. ואז הם אומרים, צריך לבטל כל רוחניות. פעם היה ביטוי באחד הקולחוזים ברוסיה הסובייטית, אמרו, לא הגיעה הספקה של נשמות. אין יותר נשמות, נגמר. תסתדרו בלי. זאת אומרת, זה, עכשיו, אומר הרב, זה בעצם שני ההפכים האלה נובעים מאותה הנקודה. מזה שהם ינקו את דעותיהם ממעיינות של חולין, לא ממעיינות של קודש. כי אם הם היו יונקים ממעיינות של קודש, לא היה נוצר הניגוד הזה מעולם. מובן? כלומר, גם הרוחניות הנוצרית היא לא מהקודש באה, אלא באה מן החול. בואו נקרא את זה שוב. מה? אז הוא מסביר, השדים זה השורש של הדעות האלה, הדעות המפרידות. זה שיש בעולם דעות מפרידות, זה מתחיל מהשדים. מה זה השדים? הנטייה בראשית ההוויה של התעצמות הגופניות ועצירתה ויצירת התסכול הזה. בסדר? ומזה יש תולדה בעולם, זה הדעות האלה, הפירודיות, שעומדות מחוץ למראה אדם. כן, כלומר, הרב כאן קושר את כל חלקי הפרק זה בזה, כן? צריך פשוט לקרוא את זה כבחטיבה אחת, כן. ודאי, גם לשדים יש שורש בקודש. כלומר, יש גניבת אורות, קוראים לזה. כלומר, נקודת המוצא של הנצרות זה הפילוסופיה היוונית. כן, כן, כן. הרי, מה זה הנצרות? זה כמה יהודים, חניכי התרבות ההלניסטית, שלמדו תורה, והשתמשו באותן ניצוצות כדי להזין את עולמם, את עולמם ההלניסטי. כן, למשל, פאולוס. הוא היה אמנם יהודי, אבל יהודי רחוק מאוד מכל תפיסה יהודית. העולם שלו הוא עולם יווני. אבל זה עולם יווני שמתעניין ביהדות. אז הוא גונב משם אורות. כן, נכון. ככה הוא טוען לפחות. אבל כשאתה רואה איך שהוא כותב, אז אתה רואה שעולמו זה באמת עולם אחר לגמרי. זה לא מתוך בית המדרש. תסתכל, נו. אני נותן לך יותר. באגרות. כן, כן, כן.
נותן לך.
יש לך היתר, אתה יכול להגיד, הרב שרקי אמר שאני יכול לי. טוב, אז בואו נקרא עכשיו בפנוכו. אותן הדעות עצמן, שכשהן הולכות אני יכול לקרוא? טוב. אותן הדעות עצמן, שכשהן הולכות לצד הרוחני, שבציור, מתוך צמצום החול שלהן, כלומר שהם ינקו ממעיינות החול המצומצמים, אינן יכולות לאחד את כל היש בחוברת, והתוכנים המעשיים והיסודות הגופניים משתלפים מהן, כלומר נעזבים על ידם. כמו כן, כשהן יורדות אלי אפר, אותם בעלי דעה, מתקשרות בסדרים המעשיים ובערכות גופניות, הגופניות מיד נשמטים מהם כל תוכני הרוח. או זה, או זה. והשיקוע האפרי מתגבר עליהן. עד כדי שנאה והכחדה של כל קדוש ונשגב. ושני ההפכים מתגלים בעומק צורתם, ושניהם להפסד וחבלה. להפרדתה של שלמות החיבור הכללי של שמיים וארץ, של כל עוז וכל הדר. זה מה שעושים גם הנצרות, גם הקומוניזם. ואור הקודש, מי זה? זה אנחנו. תמיד אנחנו מנצחים בסוף. מתאדר על הכל, מתגדל על הכל. ובמקום ירידתו לעומק התחתיות, שם הוא מוצא את כל מרום וקדוש. ובמקום עלייתו למרומי שפרירי גבוהים, שם הוא מוצא שורש כל אשר ירד ונשפל. אם עסק שמיים, שם אתה. והציעה שאול, הנה כה. עסק ענפי שחר אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך. בסדר? זה פסוק בתהילים. כן, תהילים. עמקי תחתיות, זה ההתעסקות בשאלות היותר שפלות של החיים, שבנויות על קנאה, שנאה ותחרות ותאווה וכבוד. נכון. הפסיכואנליזה, למשל, היא אומרת שכל חיי האדם זה בנוי על יסוד שפל של תאווה. יש שם קודש באמירה הזאת או לא? תלוי, אם אתה בא מתוך מבט של קודש, תמצא שם את הקודש. אם אתה בא מתוך מבט של חול, תראה שם את הניגוד לקודש. אותו דבר לגבי השיטות הכלכליות השונות, וכדומה. כן? האם גם בחטא יש קודש? כן, יש גם שם. כן, אבל זה כבר יותר מסובך להסתדר עם זה. הרב כאן לא אומר את זה. כן. הפסוק, כן, הפסוק אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה בתוך הפסוק. כן, אבל מכאן האשמה שהשימו את הרב קוק שהוא שבתאי, זה המקור. כן. אור הקודש, לא, זה אצל אלה שיודעים להיות קשורים לאור הקודש, שזה ראשי האומה, בעלי נשמה. כן, זה מה שהזוהר מכנה מרי דנשמתה. והסקירה הזאת, ערבויה מתעללי האמת הנצחיים, היא העומדת לעד ומעמדת הדעד את שם ישראל. מי אומר את זה? ישעיהו. כאשר השמיים החדשים והארץ אשר החדשה. כלומר, ההדגשה פה, זה גם שמיים וגם ארץ. אשר אני עושה עומדים לפניי, כן יעמוד זרעכם ושמכם. כלומר, זה הכוח של האומה הישראלית. עד כאן להיום. שלום. Okay.